הכרתי אותם. ובשביל מה כל האירוע הזה? האירוע הזה הוא אירוע שמתקן את האירוע של עין גדי, של מצדות צורה יעלים של... עכשיו לאבנר בן נר אין מה להגיד על דוד. אתם זוכרים שם היה לו, היה לו שני דברים להגיד על דוד. א', אולי הוא לא קרא לחתמים, אולי זה נקרא לבד, בסלעים. הסלעים לא יכולים לקחת לבד את החנית ואת הצפחת, נכון? זה בטוח דוד לקח. שני, דוד לא הרג אותך במערה, כי היינו הורגים אותו, היה לחוט שם, פה הוא לא לחוט. אז פה זה אירוע שרק מוכיח את צדקתו של דוד. לכל אופן דוד ברור שזה לא משהו שם הצפה. היכולת לעמוד מול השם זה היכולת לתת, לפרש את המציאות בצורה שהיא לא אמורה להיות נוחה לי. היא לא רלוונטית אם זה נוח לי או לא נוח לי. יש איזה מין של עירת שמיים כזאת שאומרת שאני לא מתכוון למה שאתם יכולים לחשוב, מה שאני חושב, שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. זה אולי נכון, אבל ברובד אחר לגמרי. אני מניח, זה מה שחושבים כל מי ששומעים את השיר הזה. לא שהכל סבבה. ביטחון מהשם זה. ביטחון מהשם זה לא שהכל יהיה קל. יהיה גם קל, למה לא? זה לא עבירה. אבל דווקא מתוך ביטחון מהשם עמוק, אתה יכול לנתח את המציאות בצורה הרבה יותר קשוחה. אתה לא מפחד, כשאתה לא בוטח, לא בוטח בטוב, אז אתה לא, אתה לא יכול לשאת את הסבל, ואתה מנסה לרמות את עצמך שזה בסדר, כי די כבר, כל נטל העולם רובץ עליך. אבל דווקא מתוך אמונה מוחלטת של דוד והשם, אז קשה, אז זה לא נגמר. אז הוא לא מתפתה לפתרונות שקר, שהנה נעשה את זה עכשיו והכל יסתדר. אז הפתרון של פרק ז' פסוק כ"א, ופתרון, פרק ז' פסוק א', הוא פתרון מאוד מאוד קשה, הוא פתרון נוראי, נוראי. דוד מנתח את שאול ומבין שיש משהו בשאול שהוא בלתי נשלט, שיש משהו בשאול שמאוד אוהב אותו, אבל שאול ילחם לשם שמיים, שאול לא יוותר לו. הוא גם לא הרע לך עוד תחת שרקם שבניך, היום אני השכלתי והשגיע הרבה מאוד. בסדר, מה הוא עושה? בואו תראו מה הוא עושה פרק הזמן פסוק א', ויאמר דוד לליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי ימלאתי מלאת ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשה לו בכל גבול ישראל ומילאתי מידו. אז נואש, למה שאול נואש ממני? א', אין לו אפשרות, הוא לא יצא למלחמה נגד פלישתים לכבוש את רצועת עזה בשביל להשמיד דוד. אבל הוא גם לא צריך להשמיד דוד. דוד מבצע פה פעולה שהיא בעצם פעולה של השמדה עצמית. אם באמת דוד חושב למרוד בשאול, אם באמת דוד חושב להיות מלך על ישראל, אז הוא עכשיו שמעת, הוא קראת את הענף שיושב עליו. משום שכל ההליכה אל פלישתים היא הליכה שגומרת את דוד. גומרת את האמון כביכול של עם ישראל בדוד. כי הוא לא הולך, שאול יבאש, שאול דוד יגיד, אין, לא צריך כבר. דוד הרג את עצמו עצמאי. זה שדוד הולך לפתרון הזה, זה בגלל שהוא לא קונה את הפתרונות הקלים. הוא אומר, יש לי פתרון, הפתרון אחד שנשאר, שוב, זה או להישאר בארץ ישראל. זה אי אפשר, ללכת לחוץ לארץ אי אפשר, דוד זה לא קיים ללכת לחוץ לארץ, נכון? אין אצלו לעבוד, לעבוד אלוהים אחרים. אז מה שנשאר לו זה פלשת. אין לי טוב כי מלאתי מלאת ארץ פלישתים ונורש ממני בקשה שאול, אז אני מלאתי מדרום, אני לא יודע מה יהיה. אז אמונה עמוקה באלוקים מאפשרת לפעמים לגשת אל תוך הערפל, להיות באי ודאות. כשאין לי, אני לא יודע שאני עובד ביחד עם אלוקים, אז כל גורל המציאות הוא עליי. אז או שאני מתייאש ומרים ידיים, או שאני מרמת עצמי שיש לי פתרונות. תודה. בוא נדבר על הציונות. הציונות אמרה, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. התנועה הציונית, הרציונל הפנימי שלה, התוכן המהותי, מה הניע את כל המלכים של הציונות, זה 2,000 שנה עם ישראל אומר, ותחזינה עינינו בשוכן ציון מלכים. 2,000 שנה עם ישראל אומר, שנה עד ירושלים בנויה. והוא לא עושה עם זה כלום, למה הוא לא עושה? כי אין מה לעשות. מה היהודי בגלות, בעיירה או במלאך, יכול לעשות בשביל ששנה הבאה בירושלים בנויה? לא יכול לעשות כלום. באה התנועה הציונית ואמרה, אנחנו נתפוס פיקוד על ההיסטוריה. זה מטורף, אם תראו אותו, מטורף. מה? אבל היא מצליחה. התנועה הציונית הצליחה במהלך של עשרות שנים, עם מסירות נפש של הרבה אלפי אנשים, היא הצליחה לשנות בצורה חד פעמי, אין דבר כזה במהלך ההיסטוריה. מכל מאות ואלפי הלאומים שחיו בהיסטוריה, מעולם לא היה עם ששב לריבונות שלו. לא היה דבר כזה אף פעם. לא מכירים את העם הזה, לא היה עם שחזר להשתמש בשפתו ובאדמתו. אין דבר כזה, זה תרחיש לא קיים. והתנועה הציונית, בזכות איזה כוח של אמונה אינסופי, החליטה שאם היא רוצה משהו, אז היא עושה אותו. כוחות רצון אדירים, אדירים, אדירים פועמים בתנועה הזאת. ואם רוצים משהו, אז עושים אותו. אז נעמוד במזרח התיכון ונעמוד מול הצבאות הכי כבירים ומול הרוסים וכל מה שעבר עלינו. אנחנו נצליח, אם אנחנו רוצים משהו, אנחנו מצליחים. אבל יש קצוות שזה לא עובד, נכון? איך שאנחנו רוצים לעשות שלום. אז נעשה שלום. אז קשה. התנועה הציונית לא מכירה את המילה קשה. אז קשה, אז מה אם קשה? אז היא תעשה הכל. התנועה הציונית ב-100 שנות קיומה או יותר, היא עשתה הכל. היא עשתה את כל הבלתי אפשר. אז היא תעשה שלום. היא תעשה שלום. אין דבר כזה שהיא לא עושה. אבל אנחנו לא בטוחים שהיא הצליחה לעשות שלום. נכון? לפחות לא עלינו. ממש לא. היא החליטה לעשות מזרח תיכון חדש. היא די עזרה למזרח תיכון להיווצר, אבל לא ממש לא המזרח תיכון שהיא מצאתה. נכון? מן המידה כזאת שיכולה להיות מאוד מאוד מרשימה. תראו, יש אדם, יש דתיות כזאת שהיא יוצרת בטלנות. יש יכולה להיות בטלנות. שהכל בעזרת השם, בעזרת השם. אתה לא תופס, נגד זה הציונות התמרדה. הציונות התמרדה נגד דתיות כזאת של חוסר אמון בעצמנו, של... הם אמרו באמת השנה הבאה בירושלים, באמת התגעגעו, באמת... אבל חיכו שיקרה נס. אז קמה איזה קומה חדשה, קומה גאולית, שאומרת לעזרת השם, לא בעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, בלסייעתא דשמיא. אבל גם היא סטתה, כי היא אמרה עד הסוף, אני אקבע את המציאות. איך דוד המלך בונה את מלכות ישראל? הסיבוכים שלנו זה סיבוכים של מלכות ישראל. שאול אומר אני יכול הכל, ודוד גם יכול. דוד הרג את גוליית, נכון? אבל דוד יודע להקשיב מתי אלוקים אומר, זהו, פה לא. דוד יודע, כל יראת שמיים יודעת לתת מקום לערפל. להבחין בצורה מאוד מאוד מדויקת מתי כשקשה לי, אני פשוט חלש. מתי כשלא מצליח לי, אני פשוט לא מספיק מאמין ולא מספיק יצירתי. מתי אני חושב מחוץ לקופסה ואני נועז ואני מוצא פתרונות שלא יאמנו, ומתי לא! ומתי אני שומד ואומר לא, גדול, אלוקים אומר, אלוקים מדבר פה. אלוקים מדבר. בכל, כתוב כל השם בכוח, נכון? אבל אין, מה עוצמת הדציבלים של... אין לו עוצמת דציבלים. אנחנו עכשיו התחלנו שבוע של הוד. אתם שמים לב אתם שבוע של הוד. מרגישים את ההוד באוויר. בטח. הוד זה מילה שקופה. מכל המילים של ספירת העומר יש גבורה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד, מלכות. זה מילים שאנחנו מכירים אותם גם, גם בחיים שלנו. הוד זה מילה שהיא שקופה, נכון? הוד זה... מה זה הוד? מתי אומרים את המילה הוד? הם כותבים שירים. זה למגירה, אז אתם לא יכולים לשתף אותי בזה, נכון? אבל גם כשכותבים שירים אתם לא כותבים יותר מדי את המילה הוד. הוד זה... מה זה הוד? הוד זה היכולת לזהות בתוך העולם הזה, בתוך החומר, שהאין סוף נמצא פה. ויש לך את זה בנפש. יש לנו בנפש. זה לא כל רגע, ממש לא כל רגע. זה בא והולך. נצח זה כל רגע. הוד זה, הוד זה מלשון תודה, הודעה, להודות באמת. להודות זה להיפגש עם משהו גדול עליי. להסתכל בעולם הזה, לראות בעולם הזה בדיוק מה שהפרשנים רואים. בדיוק זה מה שאני רואה. אבל לראות מה שהם לא רואים. לראות את ההוד. על נוף אומרים הוד, ככה זה מסתדר לי. יש נופים כאלה שאתה אומר הוד קדומים, זה. אתה מאוד מתרגש. אתה עומד מול... מול משהו כזה, איזה נוף מרהיב כזה שנוגע לך בנשמה, אתה אומר וואו. ואז בפרשן, אתם יודעים מה זה פרשן? לא במקראות גדולות, לא לזה התכוונתי. בערוצים, אתם יודעים מה זה ערוצים? לא בערוצי אנחנו. בסדר, לא משנה. ואז הוא מראה לך, אומר לך, תסתכל. אתה לא רואה ששם יש ערימת זבל? תסתכל. רואה איזה צוג כזה מדהים, ואז הוא לוקח משקף ומסתכל בצוג, ורואה שיש שם איזה לכלוך וכזה, ואומר, תסתכל, תסתכל. עוד זה, זה יכול להיות שיש רק למישהו, הוא לא אציל, הוא לא מזהה אצילות. להתפגש עם מישהו ולזהות שזה דמות אצילית, אם אתה לא אציל, אם אין לך, אתה לא מזהה. הוא סתם אחד, סתם אחד, לא באמת. אז סיפרתי לכם, פעם היה לי חבר, הוא עדיין חבר ידיד כזה שלא למד בשביל כמו נקרא לזה ככה, שהוא מאוד נמשך, הוא מאוד מאוד קיבל את התורה, אבל פחד מהתורה ככה. פעם אחת באחד הוויכוחים בדיונים, אז הוא נפתח ואז הוא אמר, טוב, תביא לי איזה ספר על היהדות, נקרא, ספר על היהדות. אני ידעתי שיש לו הלוך ושוב, רצו ושוב. אמרתי, איזה ספר אני אוכל לתת לו? והוא לא יוכל, הוא לא יוכל להיות ציני על הספר הזה. הוא לא יוכל להגיד, חשבתי, חשבתי, אמרתי, איש צדיק היה. הרי בא לי, מה אפשר להגיד על הספר הזה? מה אפשר להיות ציני על הספר הזה? אני אותו את הספר, ובליבי אני כבר עושה על הקט של הרובה איקס. עוד אחד חזר בתשובה. ככה, מחייך כולי, מסרק אותה עדי, הוא חוזר אליי, זה ספר, מה ספר, מה הבאת לי את הספר הזה? מה המצב? הוא אומר, אני לא מאמין פה לאף מילה, אין כזה בן אדם. אני די מופתע, וזה היה לפני כמה שנים כבר, וכל הספר איש צדיק היה, הוא מספר, כל מה שהוא מספר זה בשם ההוא מספר. רוב האנשים שהם בלי כיפה מספרים בסמאות. אמרתי, הוא בוא נרים טלפונים, נראה אם זה היה או לא היה. בשם אומרה, מה הם יסכימו, זה אנשים, היו חברי כנסת, כל מיני אנשים פורסנים. אמרתי, אם יסכימו, זה כן היה. הוא אמר, הוא מבולבל. הוא חזר, אמרתי, אין לחשוב, הוא חושב, אומר, הכל לא עשה בשביל הפוזה. הכל הדבר הלבי עשה בשביל הפוזה. טוב, זה דווקא איש עדין מאוד, הוא פחד. פחד עכשיו לשים כל מיני קוביות שחורות על הראש, מוזרות כאלה, ולא לנסוע בים בשבת עם משפחה. אז הוא התגונן. אבל באופן עקרוני, לזהות שרבי לוין הוא גדול, צריך, אפילו בזה צריך בכלל משהו. לזהות גודל. לזהות גודל. צריך משהו. צריך משהו. הוד זה, נכון, חז"ל מתקנים לנו הלל בהודאה. אפשר לפספס, בטח. אפילו את נספח השמן אפשר, הרבה פספוס נחפש. סלר שמן, דלה קצת יותר, זה זן מכזה, נו. זה מישהו שם בלילה, נו, משהו כזה, נו, באמת, מה אתה עושה? אז היה קצת שמן. אפשר היה לעשות מזה. והכל מישהו, ואל תשאל, ומי יודע מה נתן לו. עוד זה משהו בנפש שאתה מזהה את אלוקים. אתה רואה בדיוק מה שכולם רואים. אתה רואה משהו מתאים מהרוע, ואתה רואה משהו אחר. משהו שקוף. משהו שקוף. קוראים לזה גם זוהר. אתה הולך את זוהר? זוהר הרקיע. כזוהר רקיע מזירים. זוהר. תראי מה זה זוהר. מי שעובד על נתיבה, על מידת הזהירות, אז הוא נהיה זוהר כנראה, נכון? זוהר זה מילה כזאת, זוהר כזאת. כתוב שרבנן ויבנה, כשהם מפרדים אחד משכן לשם, אומרים לו, פניך יזהירו כזוהר רקיע. לא הכוונה שיש לו פלאשים בפרצוף. הכוונה שהוא יחסוק בתוכו איזה געגוע למשהו שהוא מעבר למה אכלתי, מה שתיתי, מייף, תפסו לי את החנייה. יש סגב קוראים, זה סגב. זה לחיות משהו. כי אנחנו חומריים, ויש לנו יצרים, ותאבות, ותסבוכים, ונפילות, ומעצבנים, וימים טובים. ומעל כל זה פרוס הזה, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך על פניו ביום. מי רואה את זה מעטים? על אסתר כתוב, אסתר ירקרוק את איתה, ותאסתר נושאת חן בעיני כל רואה. נושאת חן זה שהיא לא, היא לא הייתה יפה, אבל מי שראה אותה, לא יכל להגיד וואלה הזאת. מי שראה את אסתר אמר, משהו פה מוצא חן בעיניי, נכון? מוצא חן, אני שואל אותך למה לקחת דווקא את העומד, זה יפה. הוא אומר, וואלה אין לי מושג, מוצא חן בעיניי. למה דווקא? לא יודע. אבל אני יודע שבאמת זה נמצא. זה נושא חן, מוצא חן. זה לעבוד עם אלוקים, לעבוד עם אלוקים, זה להרגיש את הגודל, מצד שני זה גם להסכים, להגיד, להקשיב לאלוקים, מתי אלוקים אומר, חלק בכל הכוח, ותפרוץ קירות, ותחתור, ותלך למבצעי אנטבה, ומבצעי ביפרים, הכל, ולפעמים, להגיד גדול עליי, לא יודע מה לעשות, זה מה שקורה בפרק המצעים. הכל סגור לו, הוא לא יכול לשבר את זה, הוא לא יכול לשבר את זה, הוא לא יכול. הוא יכול לרמות עצמו שאולי עכשיו שהוא נוותר לי, הוא לא יכול, כי הוא מאמין, אז הוא לא מרמה את עצמו. אז הוא רואה את הזיגזג הזה, הוא מבין שזה רוח רע שולט בשאול, זה בכלל לא שאול, שאול מאוד אוהב אותו, מאוד רוצה אותו. רוח רע וכל מיני יועצים שמייעצים לכל מיני דברים, זה לא ייגמר. דואג עד מי לא יוצא לפנסיה עכשיו, יהיה שם מה לשבת. והוא מבין שהפתרון זה להימלט אל ארץ פלישים, אבל רגע, עם ישראל עכשיו שאתה בוגד. אם אתה בורח לארץ פלישתים, אז שאול באמת יפסיק לרדוף אותך, לא בגלל שאתה בארץ פלישתים. אם שאול ירצה, הוא גם יכבוש את ארץ פלישתים בשביל להרוג אותך, אתה ירית על עצמך בראש. מבחינת החששות של שאול, והוא עושה משהו שנראה כאילו יורה לעצמו בראש. למה? כי תראו, הוא לא סתם עובר לארץ פלישתים, בוא נקרא. ויקום דוד ויבוא הוא ב-600 איש שרימו אל לכיש בן מאוך מלך גת. וישב דוד מחיש בגת ובאנשיו ושבטו דוד ושתי נשיו וחילם ישראלי והגיע איש נבל הקרמלי והגיע שאול כבר דוד גת ולא יוסף יסף עוד לבקשו. למה? כי זה כתוב בפסוקים הבאים. אתם מכירים את הפרק? בואו תקראו שתי דקות הפרק במקום שאני אקריא בקול נורא יפה. ב-12 פסוקים כבר קראנו 4. הפסוק האחרון הוא זה שמשכנע את שאול. הפסוק האחרון, ויאמן אחיש בדוד למור, אב אש איש בעמו בישראל ועל יבד עולם. חלף, דוד אבוד. דוד משתק. דוד בוגד בישראל. זה מה שחושב אחיש. אחיש מאמין בדוד למור, אב אש איש בעמו. אז שאול גם רגוע. זה לא סתם דוד עבר אל אחיש, הוא עבר אל אחיש בצורה כזאת שכאילו הוא בוגד בעם ישראל. כאילו הוא בוגד בעם ישראל. אז זה מעשה שאם אתה אי פעם רוצה להיות מלך, והוא יודע שהוא מלך, שאול משך אותו למלך. אז זה מטורף לעשות, אבל זה מה שאלוקים אמר לו. זאת אומרת, הערפל הזה זה הנתיב היחיד, אז אני הולך לשם, וכמו שישראל נכנסו אל תוך ים סוף, ואולי זה יסגר עוד רגע. זה הנתיב שנותר לי. אנחנו רוצים ככה, רוצים ככה, ומה שאנחנו רוצים לא מתאפשר לפעמים. אז נותרו לי כמה ברירות בעייתיות. אז אני לוקח את הברירה שהיא הכי פחות בעייתית, ומה? ואני יודע שזו הברירה האלוקית. נתרו לי 3 ברירות, והן שלושתם גרועות, אז אם ברירה אחת היא פחות גרועה, אז זה מה שאלוקים רצה. שוב, תחשוב, תגרר, תלמד. בסוף זה מה יש? אז אני לא מתפשר. אלוקים לא מתפשרים. אני הולך לשם. יש איזה תרגיל כזה. היום עם התקשורת שלו והרחפנים זה כנראה פחות עובד. אנחנו לא יודעים כמה זה ימים. מארבעה חודשים רש"י עושה פה איזה חשבון שזה לא יכול להיות יותר מארבעה חודשים, ארבעה חודשים ויומיים כנראה. אפשר, אבל יש את זה אולי בצורות אחרות. אולי זה שנה וארבעה חודשים, זה מעט מאוד זמן, ומה הוא עושה? הוא מתחיל, הוא נמצא בציקלג, זה במקום בודד, והוא פושט, הוא מתחיל לפשוט אל אלה שפשטו עלינו, הוא מתחיל מסע נקמה כזה. הוא פושט על בדויות, איך קוראים לזה? פושט על התיישבויות, על מחנות של גזלנים. הם היו עושים את זה, נכון? דוד ואנשיו שמרו בקרמל, במעון ובקרמל, על הרועים הישראלים מפני פשיטות כאלה, ומחסלים אותם. הם יורדים עמוק לעומק מדבר סיני, הם יורדים, ניקה דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה. ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת למור, ונגידו למור כה עשה דוד וכל משפטו. למור, למור. אז אין עדויות, הוא לא משאיר, הוא לא משאיר אנשים שהגרסה שלהם יכולה להיות אחרת. ברור שזה לא מתבסס, זה מתבסס על זה שלאחיש אין טיפת חשד מול כל המפגש של דוד ואחיש, הוא דורש הרבה לימוד. זה פעם שנייה שדוד בורח אחיש מלך גת, אתם זוכרים? הפעם ראשונה שהוא ברח עליו הייתה קטסטרופה. הפעם ראשונה שהוא ברח עליו זה אחרי מחר חודש, אחרי שכאן הוא לא אכל, ופתאום מתמוטט עליו העולם והכל אבוד. וזה מעשה, נכון שמה שהציל אותו, אתם זוכרים, זה רוח שטות. שאחיש אומר חסר, מזמור לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך. הוא משתגע שם, הוא עושה את זה משוגע, וכל הסיטואציה היא סיטואציה משוגעת. מה אתה הולכת שם? הוא הולכת שם בחרב של גוליאת, והאחים של גוליאת אומרים מה? אבל גם שם אפשר היה לראות שאחיש כנראה משחק אותה. שאחיש מחפש איך להציל את דוד לפני האנשים שלו. כשאחיש אומר חסר משוגעים אנוכי, הוא יכול גם להרוג אותו, מה? יש איזו קרבה עמוקה מיוחדת בין דוד לבין אחיש מלך גת. אחיש מלך גת הוא בן אדם מיוחד. אחיש בן מעוך. קודם כל גת זה עיר מיוחדת. יש 5 צרני פלישתים. בפלשת אין מלוכה. המשטר שם הוא לא מלוכני. אין שם מישהו אחד שמרכז את כל הכוח ביד שלו. זה סוג של נסיכויות. ישרנים. קואליציה של 5 קבוצות משנה כאלה, ורק הוא בתוכם מלך, אין עוד מלכים בפלשת. זה שירות עצמאית, הוא מלך בעידן לא מלוכני. אני חושב שזה מאפיין את ההרצאה של התושבים שם, בוטחים בו. הוא לא מורד בפלשת, הוא אמור להיות, מבחינת פלשת הוא סרן, אבל מבחינת גת הוא מלך. גם המילה גתי, אני לא יודע כמה אפשר לשחק קצת בשמות שלו. בן מעוך מלך גת, אתם רואים קשר בין המילים? זה מה שעושים בגת, נכון? מועכים, מועכים בגת. לא נעים אם אתה בתוך הגת. בגת לוקחים זיתים או ענבים. מועכים אותם. מועכים אותם. ענבים די קל למעוך, כי הם רכים. זיתים יותר קשה למעוך. אז יש פרוצדורות שלמות איך מועכים, נכון? מרסקים אותם בהתחלה, ואחר כך מפעילים עליהם משקל כבד. למה הגת מועכת? כי הגת אומרת שטובי גניב בגבי. אני מדבר בארמית. אנחנו לא הורסים את הזיתים, אנחנו מפיקים מהם את האוצר שגנוז בהם. אתה יכול לאכול זיתים ואתה יכול להוציא מהם שמן זית. מיץ ענבים ואתה עושה קווץ' וזה יוצא החוצה. בזית אתה לא עושה קווץ' ויוצא החוצה, זה לא עובד. המרקם של הזית הוא בכלל אחר לגמרי. אני צריך לעבור תהליכים, הם מאוד מסובכים ומורכבים. יש בעיר שבוחרת לקרוא לעצמה גת. זה, אני חושב, יש פה איזה, טוב, זה דרש, זה לא פשט, זה לא דרש בחזל, זה כאילו מחשבות, גם מה קוראים להם ככה, זה אנשים שמאוד מעריכים תהליכים ארוכים, ומוכנות לעבוד קשה כדי להיפגש במה ש, במה ש, רבנו ישעיה כותב, אף על פי שפעם אחרת נסתלק לפניו ונס גדול ניצל, אז הלך בלא רשותו וברח מרוב פחדו והלך אליו. אבל עכשיו עשה מידה ושלח משלוחים והבטיחו והלך אליו ברצונו וברשותו. זאת אומרת, יש פה איזה קשר. גם הרד"ק אומר, ואחיש קיבלו בשלום וישב עמו. הם מקבלים אותו, זאת אומרת, הם חושבים שהוא בוגד. הם חושבים שהוא בוגד, והוא גם מתנהג כמו בוגד. הוא מודיע לו, הוא משמיד ערים של פלישתים, והוא מודיע לו, ויאמר אחיש, אל פשטתם היום, כאילו לאיפה, אנא, ויאמר דוד על נגב יהודה, והנגב הנחמאלי, והנגב הפנימי, זה כל מיני מרחבי מחיה של חברות בודדים ישראליות כאלה ש... הוא מקבל את זה לגמרי. אני אגיד לכם למה הוא מקבל את זה לגמרי, כי דוד לא יכול לעבוד על אחיש, כביכול הוא לא יכול לעבוד על אחיש. למה הוא לא יכול לעבוד על אחיש? כי זה לא יעזור לו, כי הוא לא יכול להיות מלך יותר, הוא לא יכול להיות מלך יותר. זאת אומרת, אחי שאומר, אם הוא עובד עליי, אז זה מה שכולם חושבים. כולם חושבים שהוא עיקה עכשיו את נגב הקיימי. כולם חושבים שדוד עיקה את ההתיישבות הישראלית, נגב יהודה, נגב רחמני, נגב קיימי. אז הוא תלוי בי עכשיו. הוא תלוי בי. גם אם הוא משקר, זה לא יעזור לדוד שהוא משקר. הוא לא יכול לבוא לעם ישראל ולהגיד, סתם עבדתי עליו כאילו אני משתף את הפעולה שבעה חודשים. וכולם יודעים מה עשית שם. איך יכול להיות שהממלכה חזרה לדוד אחרי זה? זה לא יאומן. זה באמת לא יאומן. אנחנו נראה במלחמה אחר כך, בפרק הבא, פרק אחרי. בואו נסתכל, כי זה קשור מאוד. מי חילק את כ"ז לפרק? כ"ח לפרק זה לא קשור אלינו, בסדר? פרק כ"ח, הפלישתים יוצאים למלחמה בשאול, בישראל. ויהי בימים ההם ויקבצו פלישתים מחנים הצבא אליכם ישראל, ויאמר אחי שדוד ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. בואו נלחמים מול ישראל, אחי שבטוח שדוד עכשיו הולך להילחם בישראל. ויאמר דוד אל אחי לכן אתה תדע את אשר עשה עבדיך, ויאמר אחי שדוד לכן שומר לראשי השמחה כאן. דוד נותן, דוד לא אומר שום דבר מפורש, הוא מדבר בצורה שנותנת לאחיש להבין, אני הולך לתקוף את הצבא הישראלי. ואחיש מבטיח לו, אני שם את החיים שלי בידיים שלך. אז יש פה איזו ודאות כזאת של בגידה. זה לא הולך, אני מדלג עכשיו על כל שאול ובעלת האוב, עוד לא הגענו לזה. אני מדלג לפרק כ"ט. וקיצור פלישתים מכל מחנה מפק, הישראל חונים בעין אשר בישראל, ושונא פלישתים עוברים מאות ולאלפים, ופלשת נודדים מדרום, מאזור אשדוד ואשקלון לעמק יזרעאל, ואז מתקבצים שם מלחמה, יש מסדר כזה, פסוק ב', ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש, ואמרו שרי פלישתים, שרי, שרנה, מה העברים האלה? מה קרה לך? השתגעת? מה דוד עושה פה? והוא אומר אחיש של שרי פלישתים, הלא זה דוד דוד שאול מלך ישראל, שראיתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. אחיש אומר הוא נקי לגמרי, בוטחים בו, והקצפו עליו שרי פלישתים, ואמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש וישוב אל מקומו של קודש שם, לא ידוע למלחמה. תעיף אותו מפה. הם לא אומרים שהוא לא בוגד, הם לא אומרים, הם לא אומרים הוא סתם עושה את עצמו, הוא תוקף המלאקים ולא תוקף את יהודה. הם מבינים זה נכון, אבל ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, ובמה יתרצה את זה לאדונה ולא בראשי אנשים ההם. הלא זה דוד השם לא במחורת למור, כאשר דוד באלפיו דברים אותם, מה במה יתרצה את זה לאדונה? גם אם דוד בוגד, זה בדיוק ההזדמנות שלו עכשיו, נכון? לחפר על הבגידה, להיות חפרפרת. גם אם דוד באמת נלחם, הם מאמינים שדוד נלחם עכשיו, אבל עכשיו הוא יבוא במלחמה, ובאמצע המלחמה, נכון? אפשר. אם אנחנו לא יודעים למה אלוקים דחף את דוד אל אחיש, מה הטוב יוצא מזה? אתה רואה שאלוקים מגלגל, אתה אומר, מה יכול להיות טוב? מה זה טוב? מה זה טוב? והנה פה אני מגלגל למה זה טוב. אני אבוא במלחמה, ולמלחמה לשאול אין סיכוי, ואני אתקוף פתאום את הפלישתים מאחורה, ואז פלישתים יהיו לכודים בין הצבא של שאול מקדימה, בין הצבא של דוד מאחורה, והתברר שהכל מדוגם, נכון? איך התוכנית האלוקית חכמה, יואו, איך הרע נהפך לטוב, איך המר נהפך למתוק, זה היה יכול להיות כזה מדהים, חוץ ממה? חוץ מזה שזה לא עבד. במה יתרצה זה אל אדוניו, זה מה שהפלישתים מתכוונים. ברגע, זה נותן לו את הרהיביליטציה אומרים. את ההכשר, את הטיהור, זה מתאר אותו. כלומר שהכל היה איזה תחכום כזה גאוני שביום של הקרב אנחנו גיס 50 נפיל את הצבא הפלישתי מתוכו, הצבא הפלישתי מצופף שורות, יוצא ריבועים כאלה נגד ישראל ופתאום מתוכו חרב איש ברעהו והכל קורס. וכשהפלישתים לא מסכימים אז שוב אלך בשלום לא תעשה רע בין 10 פלישתים. דוד מנסה בפסוק ח' פרק הפסוק לא מדביל אחיש, כי מה עשיתי ומה מצאתי בעבדיך מיום שראיתי לפניך עד היום הזה, כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני. מה, אני לא אלחם נגד שאול? והיה נחיש, והיום על דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים. הוא היה טוב כמלאך אלוהים, והיה מעלה על דעתנו שהוא הולך ללחם בישראל, שהוא בוגד. גם בעיניים של אחיש. כל אחד והטוב שלו, זה כמו הטוב של המגילה. השרף לי שאמרו לה, אין לנו, אין ברירה, מה לעשות לך? זה מין אכזבה כזאת. קורה משהו גרוע, ואתה אומר אלוקים, אתה יודע מה, אני סומך עליך, הולך על המשהו הגרוע הזה, ואז פתאום בא פתאום, ופתאום הוא קורס עוד. אבל זה נכון שהכל אלוקים. רק שהפתרון הוא עוד יותר עמוק. הפתרון הוא עוד יותר עמוק. אלוקים באמת סגר את כל הדרכים. וכשאלוקים סוגר לך את כל הדרכים, אתה יכול לעשות מראש בקיר, אתה יכול להגיד, זה אלוקים, רצה אותי שם. ולפעמים תגלה את זה תוך 4 חודשים, לפעמים תגלה את זה הרבה שנים. האמון בטוב האלוקי, האמון בזה שהשם יתברך תמיד אוהב, הוא לא חייב להתגלות בכל צעד במציאות. הוא לא אומר שלא יהיו לנו חלילה רגעים שיאתגרו אותנו ויראו כאילו סגר עליהם המדבר, כאילו אנחנו אבודים מכל הכיוונים. שוב, זה לא משהו פרקטי. דווקא מצד עוצם הביטחון, אז אני יכול, אין לי צורך לצבוע דברים בברוד. אני מוכן לקבל דברים כהווייתם. כמו על הסינגור, מה שהרב כותב, שאבתינו עזה לכנסת ישראל לא תסמל את עינינו מלבקר את כל מומיה. זה הפוך, זה הפוך. כשאתה לא באמת מאמין במישהו, אז אתה לא מספיק פתוח לראות את כל המומים שלו. כי אתה מפחד שיהיה איזה מום שיביא לקריסה של האמון. אבל אם אתה מזהה, אם יש אהבה עזה לכנסת ישראל, אם אתה מזהה שבשורש הרוקר שדווקא אז אתה מוכן... אתה הרבה יותר ביקורתי אז. מה אתה הרבה יותר? כי אתה רגוע. כי אתה לא חושב שזה ביקורת שהיא עצמית. כל הביקורת היא אחרת. הביקורת היא איך מתקנים. איך מתקנים. אם אתה לא מאמין במישהו או במשהו, אז הביקורת חושפת לך את הכשלים, ואז זה סוג ב', ואז זה פגום. אם אתה מאמין, אז אתה אומר, נכון, יש בערך. אז מה אם יש בערך? אז מתקן, כי אני מאמין. כי אני מאמין. דווקא מי שמעלה אמונה, דווקא הוא זה ש... מזהה בצורה הכי חדה את מלבקר את כל מומיה. לבקר זה לבדוק ולהבחין מה לא תקין, למה אתה בודק לא תקין? כי ברוך שאפשר תקן. ברוך שאפשר תקן. זו עמידה כזאת מגיעה לשיא. אנחנו לקראת סוף התקופה הזאת שדוד נמלט מדי שאול. הוא בעצם לא נמלט אותו מדי שאול, גמר. הוא נמצא אצל אחיש 4 חודשים או שנה ו4 חודשים. ובסוף התקופה הזאת שאול יפול בערי הגלבוע. המרדפים האלה, כל התקופה, אמרנו, כל השנים הארוכות האלה לנו זה לקח, או החודשים הארוכים, התקופה שהתנ"ך כל כך מעריך בה, כל כך משקיע בה, כל כך מפרט אותה, יותר מכל דבר אחר, זה בניית מלכות ישראל. הכל סגור, דוד המלך הוא מלך כבר מזמן, מפרק ט"ז, זה סגור. וזה שזה לא קרה על מגש הכסף, זה שזה לא קרה ככה בקלות, יאללה, ששאול יחבק אותו, ונתן ייתן לו קצת כתר, ומיכל תתחתן איתו, והכל, מאז הם חיים באושר, באושר, עד היום הזה, כמו בעלות וגרמניה. וזה לא קורה ככה, כי זה מלכות ישראל, מלכות ישראל, כי אנחנו רוצים להיות עוד יותר טוב. עוד יותר טוב זה שאנחנו נהיה עוד יותר טוב. כי דוד פה עכשיו זה לשיוף האחרון, לשכלול הסופי, ללטש אותו עד... עד המוחלטות שלו, להביא אותו לשיאי שיאים בלתי נתפסים של קרבת אלוקים, של ענווה, של הבנה מה זה מלכות ישראל, של ביטחון. זה פשר התהליך. ודוד פה בפרקים האלה הוא קשוב להשם, בלי שום קשר שאלה אם זה מסתדר, אם זה לא מסתדר, אם זה נעים או לא נעים. הוא חי סגב, זה מה שחפשתי. מסתכל על העולם הזה, זה מה שכל הזמן נראה אויבים של דוד. אויבים של דוד נראה בפרקים פה, בתהילים, בחז"ל מדברים על... ציני, מי זה אויבים של דוד? ליצנים, ככה. ככה הגמרא קוראת להם, ליצני הדור. מה זה ליצני הדור? צינים. ליצנים הם לא מצחיקים, נכון? הם עושים מכל דבר צחוקים, עושים מכל דבר... אז זה עוד ככה. נו באמת, אל תגזים. הם מסתכלים על דוד. איך דוד נראה? אתה לא מי מסתכל עליו. איך אתה נראה? אתה לא מי מסתכל עליך. אם מסתכל עליך כניבל, זאת אומרת, אתה נראה לו מאוד טעים, נכון? נכון? מה רואים בך מלמד הרבה יותר על מי שמסתכל עליך, מה שמובן אותך. אנחנו חוזרים אל ההוד, אל הסגר, המילים הגדולות האלה, רבי שמעון. מה עם ישראל עשה מרבי שמעון? מה האירוע? מה עולים כל המאות אלפים האלה מירון? מה? אין להם מושג. יש הוד ברבי שמעון. יש משהו ברבי שמעון ש... יש, למדו זוהר, לא למדו זוהר, למדו ארי, לא... יש משהו בלב שאתה... מחבר אותו, איזה סוד כזה, יש איזה סוד ב... וכל השבוע הזה, בל"ג בעומר הסוד הזה עולה, זה לא הזדמנות לדורות, זה איזה פלק כזה. רבי שמעון מספר לנו שאנחנו גדולים. ושאנחנו מצליחים להרגיש שרבי שמעון הוא סודי כזה. מה, רוב האנשים בעולם אין להם מושג מה קרה בל"ג בעומר. מה היה, מה? אבל בלי מושג. בלי מושג. וגם יש לך מושג, אין לך מושג. גם אם תדע, רבי שמעון. אז כל הפלא זה שהיה איש כזה, היה בתוכנו איש כזה שהצליח לגעת במקומות בלתי נתפסים. הוא מספר לנו שאנשים שייכים למקומות בלתי נתפסים. שגם אנחנו, גם בגלות, גם בחושר, גם כשהרומאים רודפים אותי, גם כשאני... הוא לא מנצח ניצחונו, הוא לא הורג את גוליית ולא בונה את בית המקדש, ולא. בתוך הבוץ, בתוך העומק של הבוץ. בורח, מפוחד. מה קרה? הוא אמר קצת ביקורת על הרומאים. הרומאים שולטים והכל, בית המקדש נחרב לו. ובתוך זה הוא חי במערה, ובמערה שלו יש את כל העולם הבא. הוא מספר לנו שגם בתוך הלב שלנו יש מערה שיש בה את כל העולם הבא. ואיכשהו מדליקים, נכון? וזה פלא כזה. הוא מסתובב בכל הארץ בל"ג בעומר. לא יודע, הדתה, לא, כולם מדליקים מדורות. אין לך מושג למה. כולם מדליקים מדורות. יש פה איזה מין מה, כמו, זה כמו דוד. כמו דוד. דוד המלך זה הדמות שהכי הרבה טינפו עליה, וביקרו אותה, והשמיצו אותה. ודוד מלך ישראל חי וקיים. כל העולם כולו מכיר, יש בעם ישראל איזו הערכה כזאת. בגלל שהם יודעים להסביר מה קרה עם דוד בת שבע, ומה פה, ואין דברים שנראים גרוע. עם ישראל יודע שדוד הוא קדוש. קדוש, מה זה קדוש? קדוש זה כלום. זה הפרקים האלו, הפרקים האלו, מי פרק י"ח, זה הפרקים האלה שבנו, שוב, דוד מלכתחילה נמשך על ידי. דוד הוא הקטן. דוד הוא הקטן, למה? כי הוא תמיד נשאר קטן. דוד הפרטי נשאר קטן, הוא כולו. הוא רק פתח להנהרה אלוקית, והוא לא מפריע. מרשה לאלוקים, מאפשר לאלוקים, שותף איזה שאלוקים זרום דרכו. כשזה מתאים לו, יש הרבה גנים שמתאים לו. יש רגעים שכל העולם רוגש או הרג את גוליית, ויש רגעים שהם מושפלים מאוד, עלובים מאוד. נבעש, איך הוא כותב? נבעש ב... נו, איפה? לא יודע איפה, אבל בפרק כ"ז, הוא אומר את זה. איך? י"ב בפרק יום אחד אני אגיד, כן, אבאש הביא, מה זה אבאש? בואש, אתם יודעים מה זה בואש? זה ריח לא כל כך נחמד, נכון? יש חיה כזאת בואש, יש לה ריח של סירחון, נו. אבוד לו, מה המקור של המילה הזאת? פה היא מופיעה פעם ראשונה או שיש לה... נבאש ישראל בפלישתים, בפרק י"ג כתוב. בואש, זה ריח מאוד מאוד, יש למשטרה כזה מכשיר כזה, נכון? שמשכנע אותך לא לבוא להפגנות אם אתה לא רוצה שיהיה לך. לא תדוף, תדיף ריח ניחוח. זה ריח שריח מזוהה, מטונף כזה. אז יש רגעים כאלה שאלוקים רוצה שאני אכנס למקום שנראה, חלילה, דוד לא מרד ולא בגד ולא כלום. וזה נגד כל ההיגיון, והוא לא יהיה, אז הוא לא יהיה מלך, זה מה שאלוקים שלו. הוא משיב את זה בידיים של אלוקים. איך מפלסים את השביל המדויק להיות, לפעול עם אל? זה גשר צר מאוד מאוד מאוד, להיות אקטיבי ולהיות יצירתי, ולא לפחד משום דבר, ולחלום את החלומות הכי הכי גדולים, ולזהות מתי אני לא עושה כלום, מתי אני קשוב. איך את העוז האינסופי ואת הענווה האינסופית, איך משלבים? איך עושים את זה? איך עושים את זה? בכל רגע שיש לך דילמה, אתה יכול מה? להרים טלפון למישהו, לשאול אותו. או שאתה יכול להאמין שאלוקים נתן לך את היכולת להחליט. זה לא מדרגות ראשוניות, זה מדרגות מאוד עליונות, מאוד עילאיות. אבל כך אני מבין מלכות ישראל. מלכות ישראל, הגאולה, היא נראית בראש ובראשונה כמו המנהיגים שלה. והמנהיגים של כנסת ישראל הם צריכים להיות בעלי יכולות דיפלומטיות, כלכליות, ניהוליות.
הרבה סוגי כישרונות צריכים להגיד שעשר, אבל קודם כל הם צריכים להיות מה שכתוב פה, מה שכתוב פה. ואם יהיו מנהיגים שיהיה להם באמת כישורי על בהרבה תחומים, יחסי חוץ ותחכומים דיפלומטיים וצבאיים ואסטרטגיים, זה לא יפתור פה, זה לא יקים את דוד. מלכות דוד, אנחנו צריכים להקים מדינה, המדינה הזאת צריכה להיות מדינה נחרצת ותקיפה ומקצועית, המדינה שלפחות תשעה והמנהיגות שלה חייבת להקרין שאיפה מוסרית, חייבת להקרין שאיפה מוסרית. כל עוד המנהיגות לא תעשה את זה מספיק, אז עם ישראל ימשיך להיקרע. אם הוא יודע להסביר למה הוא נקרע, או לא יודע להסביר למה הוא נקרע, אני אגיד שהוא נקרע על שטויות. אבל זה שפרקטית זה מועיל, זה לא עוזר. זה לא עוזר. זה מה שקורה פה עם דוד. שוב, הוא היה צדיק מעיקר, כן? אלוקים בחר הוא כבר אז. אבל זה לא מספיק. הוא עובר מסלול כזה, אלוקים מדויק, שמרים אותו, אצל דוד, מה נגיד? מרים אותו למקומות עוד יותר אליים, ומשם אתה ייבנה בית המקדש, ומשם אתה ייבנה הגאולה. מומחים, יכול להיות שיש הרבה יותר נורא. יכול להיות שלא. אבל זה כבר לא בעיה גדולה, זה אפשר לקחת יועצים, אפשר לקחת שרים, אפשר לקחת אנשים ולמנות אותם. על התחום הזה יש שר צבא ושר כספים ושר ושהם יהיו, אבל מי המנהיג, מי המנהיג בפועל מבחינת הג'ובים, ומי המנהיג, מי הדמויות שהאומה מזדהה איתה, מי גיבורי התרבות שלה, מי אלה שמסתכלים עליהם באהבה והערכה, מי ה... אז זה מה שנבנה מתוך הפרקים האלה, ברכת השם ידידיי, כל טוב.